אז הצעתי לכם במייל ובפורום לשאול שאלות מראש, והגיעו כמה שאלות. הללי, ליעד ונמרוד, יש לכם את השאלות איתכם?
זוכר?
יש לך את השאלה? יש לך? אוקיי, ולמישהו יש פה עוד שאלה שהוא כבר יודע שהוא רוצה לשאול?
שאלה לי,
איך היא
אומרת?
את לא הבאה אותו?
לא, זה לא שאלה, זה סוג של בעיה.
אוקיי.
אותו דבר.
אוקיי, אז תשאלי אותה אחרי שנעסוק בשאלות, ואחרי זה, אם יש לנו זמן, אז נעסוק ב... נדבר ספונטנית.
או שאלת הספר שלי.
ויש את שאלת הספר של צביקה.
מישהו
יכול להתחלף איתי מאלה שקרובים
לך?
את רוצה?
זה קרוב מספיק?
מה? הללי, ואם זה לא מספיק, את פשוט נזיז את זה ותשבי כאן.
עוד שנה לפני מחשב.
לא, באמת, אם את לא מרגישה, אם את מרגישה שאת לא שומעת הכל, תשבי פה, כן. בסדר? על כיסא שנשאר. בסדר?
תלך
ממני, זה לא אני,
זה לא
אני פה, לך
מפה.
אוקיי, כן,
נמרוד.
כן.
אני זוכר את המדויק, אבל הרעיון הוא... הייתה לי, היה לי, חוץ ששאלתי אותה, אחר כך עוד חשבתי עליה, הייתה לי, היה לי, קולט איזה בעיה שהיה לי עם מדיטציה, ובחיים עצמם איך לתרגל את זה, איך להביא את המדיטציה לחיים. ובמדיטציה ובחיים, כל מה תרגלתי, אני נוכח, אני קיים, אני מודע ברגע הזה, וכל הזמן הייתי במצב כזה של... כל הזמן עם התחושה של עכשיו אני קיים. ופה זיהיתי משהו חדש, אני מקווה שאני מבין את זה נכון, שזה לא רק אני קיים, אני מודע, אלא זה ממש להסתכל ולהתבונן על התהליך שקורה. אם זה התהליך הפנימי בעיקר. הסתכל על ה... התחלתי להסתכל על זה, מסתכל על המכונה, על הקלט פלט, כמו שתיארת. שמתי לב... לא רק במדיטציה, בחיים, איך שאומרים לי משהו, תחושות ורגשות והאנרגיה, איך היא משתנה בהתאם למה שאמרו לי, וכאילו קלטתי את הקלט והפלט הזה פתאום. פתאום מבחינת התבוננות, כי כשהלכתי כל הזמן עם רק אני מודע, רק עם התחושה, אני כאן, אני קיים, היה חסר לי את הראייה הזאת. זה נתן לי הרבה, אבל זה לא נתן לי את ההתבוננות הזאת. ופה רציתי, אם תוכל להרחיב על ה... אם קודם כל אם זה נכון, אני חושב שזה נכון, אם תוכל להרחיב באמת על הדרך שלך, כששאלתי את השאלה הזאת הייתי יותר עיוור לה, אבל מרגע ששאלתי אותה, התחלתי פתאום לראות את ה... איך זה באמת עובד. רציתי, אם תוכל להרחיב על זה.
אוקיי. אז אכן, הדרך של, שאני ממליץ עליה, שאני מורה אותה, היא בעצם הדרך שלי, הדרך שאני עשיתי באופן ספונטני. והדרך הזאת, המאמץ שלה, המאמץ שעושים בה, הוא לא בכיוון אחד, אלא בשני כיוונים. אפשר ממש להגיד שזה שני כיוונים. כיוון אחד הוא כיוון המדיטטיבי של מדיטציה, כלומר, לרכוש את היכולת ואז להקדיש את המקום והזמן להתבוננות על המיינד. להבדיל מחיים במרכאות רגילים, שבהם אנחנו חיים את המיינד, חושבים מחשבות, מרגישים רגשות ומסתחררים איתם, להיות יותר ויותר במקום שמתבונן בכל זה. וזה החלק הראשון שאמרת. שאפשר לחלק אותו למדיטציה רשמית, שזה לשבת ובעיניים עצומות, או מדיטציה דינמית, או סתם בישיבה לשבת ולהתבונן. אפשר לחלק את זה להוסיף על כך תרגול של נוכחות בחיי היום-יום. כלומר, להתבונן בעצם כל הזמן. להיות במין מקום כזה שכל הזמן יש בו את המתבונן על מה ש... על המחשבות שחולפות, על ההרגשות שקורים. אז זה סוג אחד של מאמץ. נקרא לו המאמץ המדיטטיבי. והחלק השני זה באמת להבין את המכונה, להבין את המיינד. וכאן אתה נתת ציטוט שאני אמרתי, כתבתי, הדרך המהירה שאני זיהיתי היא זו שאין בה קיצורי דרך. היא הליכה עקבית, נחושה, הרואית, דרך כל פחד וכל אמונה, כל תשוקה וכל שקר, ראייתם ועיקורם. במדיטציה כמובן. אז הדרך הזאת, ההליכה העקבית הזאת היא בעצם, כמו שכתבתי, הליכה אל כל, בעצם עם מדיטציה להסתכל ממקום של האמת, ממקום הנקי, ממקום של האמת על כל הבלגן. אז הדרך השנייה היא להסתכל על הבלגן עצמו, כי הבלגן, כלומר המיינד, כלומר הדפוסים השונים, הפחדים השונים, כל הדפוסי סבל האלה הם למעשה סוג של צמצם. הם כאילו הצמצם שלא מאפשר לנו לראות את האמת בחיי היום יום שלנו. כל הבלגן הזה, כל המנגנונים האלה של מחשבה ורגש, כשהם לא בהירים לנו, כשאנחנו לא רואים אותם היטב, כשהם מין סוג של כדורי צמר קופצ'צ'ים כאלה, אז אנחנו לא מצליחים לראות דרכם את האמת. והמאמץ השני, לא המאמץ המדיטטיבי, אלא זה של הבנת המיינד, זה המאמץ להבין, לראות את המנגנונים האלה, לראות אותם, זה לקבל בהירות לגביהם. וגם כאן אפשר לחלק את זה לשניים. כמו שבמדיטציה אני יכול לחלק את זה למדיטציה הרשמית, שהיא מדיטציה של כרגע, לעומת המדיטציה של היום-יום, על פני ציר הזמן, ההתבוננות, אז אני יכול להגיד שגם המאמץ השני הוא יכול להיות ברגע, והוא יכול להיות על פני ציר זמן. ברגע זה אומר שעכשיו עלה בי פחד. אני נותן דוגמה, אני חי את החיים ופתאום עולה בי איזשהו פחד, ממש קונקרטי, כרגע. אז המאמץ של ההבנה הוא לא להתבונן עליו כרגע, אוקיי, עובר פחד, אלא המאמץ של ההבנה הוא לראות מהו הפחד, מה אני פוחד, איזה מחשבה עולה בי, איפה זה מרגיש בגוף, ולהבין את זה, לראות את זה, טוב יותר ויותר. אז זה המאמץ של הרגע, לגבי פחד, לגבי כעס, לגבי שעמום, לגבי תשוקה, לגבי דכדוך, לגבי חוסר משמעות בחיים, לגבי כל תוכן. אפשר לראות אותו ברגע, ומתוך מטרה להבין אותו, מתוך מטרה לראות דרכו. ויש גם את אותו מאמץ אפשר לעשות גם על מה שנקרא האני באופן כללי, על האדם שאני. וזה אומר שאני יכול לשבת ולחשוב רגע, כבר כמה וכמה שנים שאני נמשך לאותו דפוס של בחורה, ויש כאן משהו פתולוגי במשיכה הזאת, יש משהו קצת לא בריא, אני מרגיש משהו, אני לא מבין בדיוק למה זה. אז אני יושב ומסתכל בעצם מה המחשבות שעולות בי כשאני נמשך לבחורה הזאת, מה מניע אותי, למה מרגיש בזה לא בסדר. אני מסתכל, זה דומה לתרפיה, אבל המטרה של זה היא אחרת. המטרה כאן היא להסתכל בשביל לראות את מנגיוני העיוורון, מנגיוני הסבל, מנגיוני כן, המגמונים העיוורים שלי, המכונה שאני לא יודע איך היא פועלת. אז אלה שני המאמצים השונים. ומה אפשר לראות? אז עשיתי מפת האגו, שמנסה להראות מהם הדברים העיקריים שאפשר להתבונן עליהם, הדברים העיקריים של המכונה הזאת. אז במעגל הזה של האגו שמתי בצד אחד את הזהויות, כלומר כל המחשבות האלה של אני וזהות מסוימת, בין אם זה יכול להיות זהות חיצונית כמו אני ישראלי, אני יהודי, אני כל מיני כאלה דברים חיצוניים, או דברים אישיים יותר, כמו אני חכם, אני טיפש, אני טוב, אני מחפש רוחני, אני... כל הזהויות האלה. בצד הזה שמתי את ההתמכרויות השונות. אוקיי? בין אם זה התמכרויות לחומרים והתנהגויות, ובין אם זה התמכרויות לרגש מסוים, כל דבר שאפשר לקרוא לו, שאני יכול לזהות אותו כסוג של התמכרות של המחשבה שלי. כאן כתבתי את התשוקות, כל מה שאני רוצה, וכאן הפחדים למיניהם. אז איכשהו התבוננות בזהויות, בהתמכרויות, בתשוקות ובפחדים, יכולה יותר ויותר, מאפשרת יותר ויותר היכרות עם המנגנון הזה שעומד ביני ובין האמת הפשוטה שנמצאת במדיטציה. זה הגוף האשלייתי הזה שבנוי ממחשבות ומתסבוכות, שעומד ולא מאפשר לי לראות את ההוויה האמיתית שלי.
הליבה.
באמצע יש את ליבת האגו, כתבתי. ולליבה אני מייחס, אחרי שמילאתי פה את כל המחשבות השונות למיניהן, אני יכול לעשות מאמץ מסוים לאתר את הליבה, שזה בעצם הדברים שאני מרגיש שהם העיקריים. אוקיי, לכל אחד מאיתנו יש זהויות שונות, תשוקות שונות, פחדים והתמכרויות שונים, אבל רק כמה מהם בדרך כלל הם העיקריים. ההתמכרות שלי לשוקו בבוקר זה לא בדיוק הדבר הכי מרכזי בתהליך הרוחני שלי. יכול להיות שכן, צריך להסתכל על זה. אם אני אגיד אני ממש אסבול, אם בגלל זה אני לא אסע להודו כי אין שם שוקו בבוקר, זה אולי משמעותי. אבל הייתי שם את זה פה, בעוד שהתמכרות יותר חזקה, כמו התמכרות להרגיש רצוי, או התמכרות שיראו אותי, או התמכרות לריגושים מסוגים שונים, הייתי שם יותר בליבה. מה שהייתי מבקש מכם זה לקחת דף ועיפרון וצייר את מפת האגו. רגע, יש עוד. ולתת לזה צ'אנס, 3 דקות. לא מחייב, לא צריך אחרי זה לשתף את זה עם אף אחד. אתם מוזמנים לצייר את המעגל ואת 4 החלקים. אז אני מזכיר זהויות מימין למעלה זהויות, ומשמאל התמכרויות, ולמטה תשוקות ופחדים. זה שלכם, לא צריך לחלוק את זה, זה לא צריך להיות מושלם. ניתן לזה עוד דקה אחת. מישהו גילה קטגוריה שאין פה?
למה?
למישהו היה איזה פריט שאין לו קטגוריה? שהוא לא נכנס לאף קטגוריה כאן? איזה? איזו קטגוריה כלומר?
לא, אני נמצא כדי בזהויות, אבל אני
לא יודעת. אוקיי.
זה שאלה מכשילה, כי הלכתי לפי הקטגוריות, לא הלכתי...
למישהו היה קושי מסוים?
כן.
לא, טוב, האמת שזה קושי, כאילו, לא מצאתי תשוקות. אני איבדתי אותן כמעט לגמרי בזמן האחרון.
מה עם תשוקה להערה?
זה יותר מתשוקה.
אוקיי.
זה כבר סוג של... כן, האמת שכבר.
זה סוג של
שער תודה.
אוקיי. אתה דבר אין תשוקות?
כן.
יש מישהו שנשארה אצלו קטגוריה אחרת רקע?
כמעט זהויות.
זהויות? אוקיי. טוב, מישהו רוצה לשתף עוד במשהו שעלה לו עם הדבר הזה? טוב, רע, יעיל, לא יעיל, מפתיע, לא מפתיע?
מהפעם הקודמת זה זרם הרבה יותר, וישנו. אני חושב שהעוצמות, המפה לא השתנתה, אני חושב, אני רק רואה יותר דברים, אבל העוצמות של דברים, זה זאת. זאת לך ממדים.
אוקיי. אני רוצה להגיד שהמפה הזאת כמובן היא נועדה לתהליך של עבודה. זאת אומרת, זה לא, מה שהמפה הזאת מראה זה לא איזה אמת, כאילו שצריך, שאנחנו שגילינו אותה ועכשיו אפשר, עכשיו זהו, זה כאילו זה אני ומול זה אני צריך לעבוד, כאילו זה די את האויב, זה המיפוי, זה המפה, צריך להתחיל להשתחרר מדברים שפה. זה לא ככה, כי המפה הזאת היא לא מפת אמת, היא מפת אשליה. ולכן היא גם דינמית. זאת אומרת, לא רק שיש דברים שזוזו, כמו שצביקה אמר, אלא גם יש דברים שאנחנו, שנראים ולא נראים. זאת אומרת, לפעמים אולי הפחד הגדול ביותר בכלל לא נראה, והוא פתאום הופיע, אם תעשו את זה עוד חודש, אולי הוא יופיע במפה פתאום, ויכול להיות שבאמת דברים גם ייעלמו, או פתאום ייראו כמשהו מאוד שולי. אז המפה הזאת היא מין כלי עבורכם, לבדוק את האשליה שעדיין קיימת בעצם. אוקיי? וזה מתקשר למה שאני קורא לו המאמץ השני, מה ששאלת בעצם. אוקיי? כי זה לא מדיטציה. אוקיי? זה לכתוב, מפה וכאלה דברים. ואני רואה בזה חלק מאוד מאוד חשוב ומרכזי בתהליך של ההבשלה שלי להתעוררות. זאת אומרת, אני חושב שמי שרואה היטב את הדבר הזה, על כל פרטיו, איך הוא עובד, מה יש שם, הוא יכול הוא כאילו צובר כוח אל מול הדבר הזה. כי האגו הזה, כשהוא נמצא במצב של בלבול, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה שם, זה מרגיש, זה מרגיש לא נוח, זה מרגיש חנוק, אנחנו רוצים לברוח, זה מדכא אותנו, זה מוציא לנו את האנרגיה, זה מפחיד, אבל לא בדיוק ברור מה זה שם. ככל שזה יותר מורפל, ככה יותר קשה ללכת מעבר לזה. ככה זה גם נראה יותר אמיתי. אז אחד אחד, כן.
יש משהו שאני לא יודע שהוא אשליים.
את רוצה להגיד מה?
כן, הפחד לא להתעורר אף פעם.
הפחד זה בפחדים? יש פחד לא להתעורר אף פעם?
כן.
אוקיי.
אני לא יודע את האשליה. מתוך המקום שנמצא בו, לא?
אוקיי, תודה. אז באמת חלק מהדברים כאן יראו לנו כאשליה. אנחנו כבר רואים שזה משהו אשלייתי, שמין דפוס מחשבה שהוא לא אמיתי, ראינו כבר שזה לא אמיתי. וחלק מהדברים כאן יראו לנו אולי אמיתיים. זה חלק מהתהליך. אוקיי? אז יש למישהו דוגמה למשהו שהוא רשם, שהוא כבר בטוח אשליה?
זהויות, זאת אומרת, זה ברור לי שכל מיני דברים.
כן.
אני חושב שאני עדיין מחזיק.
אני בן לעם הנבחר.
כן, כל מיני, אתה יודע, השם שלי, שאני ישראלי, גבר,
מותני. אוקיי. אז אני ישראלי, לך זה משהו שהוא, כשרשמת והוא אשלייתי, בטוח, מבחינתך, ובעבור מישהו אחר, הוא אמיתי. זה הרעיון. אז אמרת שהפחד לא להתעורר, איך אמרת זה? פחד לא להתעורר?
לא להתעורר.
לא להתעורר לעולם. זה, אתה חושב שאולי זה אמיתי.
כן.
סבבה. מה שמשותף לכל התכנים שכאן, בין אם הם נראים אמיתיים או נראים כבר כאשליה, איך שניסחתי את זה כבר מסגיר משהו, אבל אם הם בין אם הם נראים אמיתיים או נראים כאשליה, מה שמשותף לכל אלה זה שהם תכנים מנטליים. בסדר, הם מחשבות. כל מה שכאן הם מחשבות. בסדר? או שילוב של מחשבה ותחושה גופנית שאנחנו קוראים לה רגש. בסדר? אבל נכון, כל זה פה זה תכנים מנטליים. מישהו יכול למצוא משהו שהוא לא תוכן מנטלי?
זה התנהגויות.
ההתמכרויות, אתה אומר שהן התנהגויות, והן לא מחשבה בהכרח.
יכול להיות שזה חופף.
אוקיי, נכון. זה יותר התנהגויות שדרכן אולי אפשר לראות מחשבות מסוימות או אמונות מסוימות. כן, כאן החלק של ההתמכרויות יכול להצביע על מחשבות ודפוסי רגש מסוימים.
איך
להתעורר
מתשוקה, איך זה
אשליה,
אני
שואל.
איך להתעורר מתשוקה, רגע.
להתעורר, למה
היא אשליה? למה היא אשליה, אוקיי. רגע, לך אבל עניתי כאילו? לך עניתי לגבי ה... זה תוכן מנטלי. אני מבין שאתה לא יודע עדיין אם זה אשלייתי או לא.
יכול להיות שהכל מתעתע ואין דבר כזה יערה. כאילו, אני לא...
כן, אבל אתה יכול להסכים רק שאתה מצאת פה איזשהו תוכן מנטלי שקיים אצלך.
כן.
פחד מסוים, פחד לא להתעורר לעולם. בסדר, כלומר יש את המחשבה הזאת, פחד חייב להיות מחשבה, שמתם לב? למעט הפחד האינסטינקטיבי כשאנחנו רואים נמר ומתחילים לרוץ ללא מחשבה, למעט המקרים האלה, למי שפגש את נמר בזמן האחרון, אז כן, אז חוץ מזה, כל פחד יהיה מחשבה. אני מפחד לא להתעורר לעולם. זה מחשבות, מילים שרצות בראש. לגבי התשוקה להתעוררות. מה השאלה?
איך אני יכול לראות אותה שזה אשליה גם?
איך אתה יכול לראות? קודם כל לא אמרתי שזה אשליה, רמזתי. אבל אמרתי שחלק מהדברים אנחנו רואים עדיין רואים כאמת, וחלק אנחנו רואים כאשליה כבר. זה יכול להיות גם וגם.
אתה אומר, עדיין כאמת.
כן, אני מסגיר את זה. אז אתה אומר שה... תשוקה להתעוררות, איך אני יכול לראות שזה אשליה, אתה אומר? אני חושב שהתשוקה להתעוררות, מכל התכנים שיש, מכל הפריטים האפשריים, מכל המחשבות ומכל התשוקות גם, זאת התשוקה הבריאה היחידה. זאת אומרת, זה הפטור היחיד שאני... זה הפטור היחיד שאני נותן. במרפאה שלנו הפטור היחיד שמקבלים זה מתשוקה להערה. כי אני חושב שיש בה משהו אוקיי, התשוקה להערה יש בה משהו מאוד בריא ומאוד טבעי.
בעזרתה אפשר להפריך את כל האחרות.
כן, זאת התשוקה היחידה שבעצם רוצה ללכת אל מעבר לכל התשוקות האחרות. זאת אומרת, המקור... לי לא. המקור, את אומרת שזה אשליה גם, המקור של התשוקה הזאת התעורר הוא אשלייתי. בסדר? המקור לתשוקה הזאת הוא שאני עכשיו לא, זה המחשבה, אני עכשיו לא ער, אני לא מואר, יש דבר, אני לא האמת, אני לא אלוהים, אני לא הכל, ואני צריך להתעורר.
זה חוסר.
חוסר? כן, זה חוסר, זה מחשבה, וזה מחשבה של תשוקה, והמקור שלה הוא אשלייתי. בסדר? הבנת? המקור שלה הוא אשלייתי, כי רק מי שנמצא באשליה יכול לחשוב את זה. מי שלא נמצא באשליה לא יכול לחשוב את אני רוצה להתעורר, יש לי תשוקה להתעורר, התשוקה לא עולה בו. היא לא עולה בו, זה כמו שמי שהגיע לאברסט, אין לו תשוקה להגיע לאברסט. הוא יכול להתאמת כמה שהוא רוצה, אבל הוא ירגיש די מטומטם אם תעלה בתשוקה הזאת. אז המקור האשלייתי, אבל בהיותו של המיינד עדיין לא משוחרר, בהיותו של האדם עדיין לא מואר, אני רואה בתשוקה הזאת משהו מאוד בריא, התשוקה היחידה, הבריאה והחיובית ש... אין צורך מבחינתי לפרק אותה או לראות את האשלייתיות שבה, היא בריאה, היא נכונה. בסדר? אם יש לי כיסוי על העיניים ואני משתוקק ויש לי אותו מאז שנולדתי או מגיל מאוד מאוד צעיר ואני משתוקק נורא נורא להוריד אותו, אז כן, התשוקה נובעת מכיסוי העיניים שלי, כן, בסדר, אבל התשוקה היא טבעית ואני רוצה להוריד אותו וזה יגרום לי יום אחד להוריד את כיסוי העיניים הזה, או יותר נכון, יגרום לכיסוי להתפוגג. זה, איך אני מתייחס לזה?
התמכויות לדעתי לרוב זה פחד, להיות עם עצמי, להיות עם הריק הזה, בלי המחשבות, בלי הריגושים, רוב המקרים לדעתי.
התמכויות בדרך כלל עם פחד?
או תשוקה, אבל בעיקר פחד. אתה בורח לדברים שיעסיקו את המיינד.
מישהו מקשר את זה למשהו אחר בנוסף לפחד או חוץ מפחד? או חוץ מפחד? להתמכרויות. קשור רק לפחד או לתשוקה אמרת? כן, אני חושב ש... אוקיי, זה קשור. אתה אומר פחד יישאר עם עצמי. אני חושב שזה הרבה פעמים קשור לכאב. שלהישאר עם עצמי זה כרוך בכאב. ואז הבריחה מכאב, כשהיא מאוד...
כשהיא... פחד ממוות. פחד מוות כזה, שאין כלום.
דוגמה?
נגיד אני באחת התמכויות כתבתי מתוחים שכליים. וזה כי אין לי במה לאחז, כאילו, זה בריחה מהכלום, מהמצב שאין בו מחשבות ואין בו ריגושים ואין בו... ורוב, כאילו, גם דברים אחרים, גם אינטרנט שכתבתי, זה גם כדי לברוח מעצמי, לברוח מהרקע הזה. כאילו, כל דבר שלי.
כן. התמכרות בעיקרון היא תהיה התנהגות שחוזרת על עצמה, של צורך שחוזר על עצמו, זה תמיד יהיה בריחה ממה שקיים, בריחה מהרגע הזה כפי שהוא. אוקיי? ובאמת זה יכול להיות הרבה פעמים פחד מריק, מסתם לא להיות, אז בוא נמלא את זה במשהו, אבל זה יכול להיות גם בריחה מכאב, אל חוסר כאב, או בריחה מכאב אל עונג. הערות והערות?
עוד אחד, הפתיע אותי מאוד שבהתמכרות כתבתי להרגיש חסר אונים. אני לא הייתי חושב על זה ככה סתם, לא מחפש טוב. זה נראה לי מוזר כאילו.
כלומר, אתה מכור ללהיות חסר אונים. יש התמכרות של המיינד להיות חסר אונים.
פעם נחזור לנקודה הזאת.
אוקיי. היית אומר שההתמכרות הזאת היא זקנה או צעירה? זאת אומרת, היא...
סגנה, ואני רואה אותה כשאני כותב, ואני רואה שהיא אשלייתית, אבל היא תבועה בו.
אוקיי. אז זה עוד דבר שרציתי להגיד, שיש בין הפריטים האלה, יהיו פריטים זקנים וצעירים. בסדר? יש התשוקה להתעורר, אצל רוב האנשים היא יחסית צעירה, היא בת כמה שנים, היא ילדה קטנה. ופחד מלהינטש, בדרך כלל יהיה פחד זקן. בין גילו של האדם פחות שנה או שנתיים.
איפה הוא יהיה בליבה?
זה, אני לא רוצה למפות מה בו, אין דבר שהוא, שהייתי אומר שהוא אמיתות שנכונות לכולם. בסדר, זה כל אחד ימפה את זה לעצמו, מה זה הליבה ומה זה לא.
בליבה יכול להיות משהו שישפיע על כל מיני דברים מסביב, זאת אומרת, באותו קטגוריה, אפשר יהיה לקשר את זה.
דוגמה?
זה דוגמה טובה פשוט.
אז
פחד מנטש.
אוקיי, אז פחד נטישה יכול להוביל מניפה של של התמכרויות, של פחדים, של תשוקות וכולי, הוא יכול ליצור, ובאמת, והמפה הזאת היא כלי לגמרי גמיש, כן? אם אתם רוצים כמו מפה אסטרולוגית לצייר את הקווים שמקשרים בין ה... זה, אז גם אפשר. אוקיי. אז נעבור לשאלה של יעד.
אוקיי, השאלה הייתה...
תגיד חזק. אני שמעת, אבל אין משהו.
איך לא להאמין למחשבות בכלל? לא לחיות לאור מחשבות. והשאלה זה, למה זה קשה? כאילו, מה עומד שם וגורם לי... שוב ושוב לחיות דרך המחשבה, להאמין למחשבות ולסיפורים. כשאני יודע באיזשהו מקום שזה סתם, ושזה גורם לסבל, ובכל זאת כאילו, פשוט להעיר על הנושא הזה, איך... אתה גם אמרת שזו החלטה מסוימת, אני לא יודע, כאילו, אני לא מצליח, אני מחליט וזה לא עובד.
אתה מחליט להפסיק להאמין במחשבות, או לא לחיות לאור המחשבות?
כן, זה לא באמת עובד. זה כאילו משהו... זה חזק ממני כזה.
אתה מחליט...
בסדר.
אתה מחליט ואז אתה מוצא את עצמך... מה? מאמין למחשבות.
כן. כל הזמן מזוהה עם מחשבות, כל הזמן מאמין שזה אני. אני הגוף, אני ה...
כל הזמן?
לא, לא כל הזמן. לא לגמרי.
בעיקרון המחשבות הן, מה הן המחשבות? הן סוג של קולות, נכון? פשוט הן קולות שהתרגלנו, הן קולות של הרדיו שבפנים ולא של הרדיו שבחוץ. רציתי לשאול אותך בחזרה, זאת אומרת, התשובה היא שזה מאוד מאוד קל. אוקיי, השאלה היא למה זה כל כך קשה? התשובה היא שזה מאוד מאוד קל. זה קל בצורה מגוחכת, זאת אומרת, זה פשוט קל ברמה שאי אפשר לתאר, לכן זה כל כך קשה לביצוע, כי זה כמעט כמו לא לעשות כלום. זה נורא נורא קל. מחשבות עוברות ואתה פשוט לא מקשיב להן. אתה פשוט לא חי לאורן. שינגנו.
בגלל שיש עוד שם אמונות. אמונה שאני הגוף, אמונה שאני המים.
כן, שגם הן מחשבות.
אני לא בטוח שזה לשלם מחשבות, בדיוק. כי זה כמו איזו הבנה פנימית, ואז הפלט של המחשבות כאילו מבטא את ההבנה הפנימית. לא יודע, זה נראה לי כאילו יש שם איזה משהו אחר.
הפלט?
אתה מדבר ברמת הפלט, ברמת, עכשיו עוברת לי מחשבה. אני מדבר על ההבנה שלי מאז שאני מכיר את עצמי, שאני הגוף. זה מין, זה לא באמת, זה שהפלט הזה, שיש פלט של הזדהות עם הגוף, זה בגלל שיושב שם משהו שלדעתי הוא עמוק ומושרש, ואתה אומר שלא, שזה סתם כל פעם קופץ.
לא, אני הולך איתך. אני הולך איתך. מה שאני מבין זה שיש משהו עמוק ומושרש.
כן.
שהזדהית, שגרם להזדהות שלך, למשל, עם הגוף במשך שנים רבות.
כן, אמונה כזאת מגיל
אפס.
כל מיני, העולם תומך בזה.
אז יש משהו עמוק, מושרש וותיק.
כן.
יש משהו עמוק, מושרש וותיק, שהוא לא סתם מחשבה.
נכון.
שהוא...
הבנה מסוימת של המציאות.
שהוא משהו עמוק, מושרש וותיק.
אמונה,
אבל... והוא לא סתם מחשבה.
חוויה אולי?
אולי הוא חוויה.
זה אמונה, זו תפיסת המציאות שלי. זה לא שזה מחשבה שבמקרה הקראית נפלטת מהמנגנון.
אוקיי.
כל המנגנון יושב על אמונות מסוימות.
אוקיי, אז יש משהו שהוא הבסיס, שהוא האמונה הבסיסית, הבסיסית, שהוא לא סתם מחשבה, שהוא משהו בסיסי, חזק. מושרש ועמוק.
לא רק מחשבה, זה ממש צירוף של מחשבה עם רגש, עם תחושה. גם אם לא תהיה לי מחשבת אני, יש את הגוש הזה שכאילו ממוקם פה, שזה תחושתי וזה רגשי וזה... כאילו זה לא כזה פשוט וזה לא רק ברמת המחשבות.
אז יש משהו עמוק, שורשי, בסיסי, שיושב פה, שתמיד היה איתי, שזה אני, שאתה מזדהית איתו, שהוא, בס... כן. שהוא המקור למחשבות, שהוא לא עושה מחשבה.
וגם במדיטציה אני מרגיש, גם כשאני ב-No Mind אני מרגיש אותו.
שמורגש גם ב-No Mind בתור דבר שקיים, שהוא עמוק, כן. שהוא זה.
בסבל.
כן, כן. האין זו המחשבה?
כן, אבל מתארת משהו. מצב
מפני. היא מתארת משהו שנראה ממש אמיתי.
כן.
מאוד מאוד פשוט לא לחיות לאורה. אבל זה פשוט מדי.
טוב, בסדר, כל מה שאני עכשיו אגיד לך זה עוד איזה מחשבה.
טוב, בוא, אל תוותר כי זה כאילו הטכניקה שלי כאילו ניצחה אותך, זה לא...
לא, כי זה מעניינון שהם מנצח באמת, אין לי איך כאילו לדבר על זה אפילו. כל מה שאני אגיד עכשיו זה עוד איזה אזור דיוק.
כן. אז, אבל רגע, אבל אני למה אמרתי לך לא להפסיק? אם אתה אומר, אוקיי, אוקיי, לפי מה שאתה אומר, אז הכל זה המחשבות, הכל אי אפשר להאמין לו, אז אני אשאר לבד עם עצמי, כאילו, אתה לא יכול לעזור לי, כי כל דבר זה מאוד מחשבה. אבל אני יודע, אבל בפנים אני מרגיש שזה אמיתי, ואני בפנים אני מרגיש שיש דבר בסיסי כזה, וזה אמת בשבילי. נכון? אתה אומר, אני מתמלל את מה שאני חושב ש... מה שאני קולט ממך, ואתה אומר, אתה לא יכול לעזור לי, כי אתה אומר שכל דבר זה מחשבה, אבל בשבילי זה אמת מסוימת, שיש דבר עמוק ושורשי ובסיסי שהוא לא מחשבות, ואתה לא נותן לי מענה לזה, למה אתה לא, כאילו, אתה לא, כל דבר אתה אומר שזה מחשבה, זה לא עוזר לי, זה מה שאתה, זה מה שאני קולט ממך.
אני לא בטוח שאני חושב
ככה. אוקיי, אז תגיד מה?
אני לא יודע, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, שאולי יושב שם, אולי לא יושב שם, לא יודע. יש אפשרות שיושב שם משהו, יש אפשרות שלא.
אוקיי. אז לשאלתך, איך להפסיק לחיות לאור המחשבות? פשוט להפסיק? למה זה קשה? כאמור זה מאוד מאוד קל. ו... זה קל מדי בשבילך? ומה מונע מזה לקרות? מונע מזה לקרות זה שמקשיב שתחי לאור המחשבות. זה מאוד פשוט כאילו.
לא, למה אני בוחר בזה? זה לא טוב לי לחיות.
כן, רציתי להגיד משהו על להיות ילד טוב וילד רע. בבית ספר המורים תמיד אמרו לנו כל מיני דברים, כל הזמן תעתיק מהלוח, תשב, את אל תדברי, תפסיק לשחק בדברים, אתה תפסיק לאכול, אתה תפסיק לקרוץ, בכלל תפסיקו לנשום, כל הזמן אמרו לנו כל מיני דברים בבית ספר. והילדים הטובים, כמוני לצערי, הקשיבו, היינו ילדים טובים, הקשבנו, זה נראה לנו סביר, יש בית ספר, אני ילד בבית ספר, חייבים ללכת לבית ספר, גם לפי חוק, אם מישהו העז כאילו להטיל ספק. אני חייב את בית ספר, המורה הוא בעל הסמכות שקיבל את סמכותו מהאל. המהאל, המתגלם בדמותו של ראש הממשלה, שר החינוך וכל ההיררכיה שיש לי שם. כמובן ההורים שלי גם כן מכריחים אותי, חושבים שזה חובה. ולכן אני ילד טוב, אני מקשיב לכל מה שההורים עושים. כי זה חלק, זה המערכת, ככה זה בנוי. אני ילד טוב, אני מקשיב. בסדר, זה ככה זה. זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה ככה. גם להורים שלי יש סיפורים, איך שהם סבלו בבית ספר. אני כבר מתחילה בי הכמיהה שיהיו לי ילדים וגם אותם אני אשלח לסבול בבית ספר. זה תמיד היה, תמיד יהיה וככה זה. ואני ילד טוב, אני מקשיב. ואז יש את הילדים הרעים. מישהו פה היה ילד רע?
אני.
צדיקה אחת בסדום. כולם היו ילדים טובים, כל השאר? סבסה.
הייתי ילד טוב שניסה להיות ילד רע.
זה לא זה. ויש את הילד הרע, איך זה להיות ילדה רעה בבית ספר?
לא קל.
הילד הרע לא מקשיב, הוא לא מקשיב, הוא לא ממלא את ההוראות, הוא לא מקשיב, מבחינתו זה לא, לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, זה לא, כולם אומרים שהוא חייב להיות, והוא חייב להקשיב, ואל תעשה ככה, ואל תעשה ככה, והוא פשוט, הוא לא מקשיב, הוא לא חובב חוק בסדר. לא חובב חוק בסדר. ואני חושב שזאת גישה מאוד מאוד בריאה, זאת אומרת, מחפש רוחני חייב איכשהו להיות ילד רע. כי המיינד הוא כל כולו לוגיקה, סדר טוב ונכון וחוקי. זאת אומרת, כל ההיגיון והחוק וההיגיון הישר והסדר הטוב והסדר החברתי, כולם אומרים שאם יש מחשבות מסוימות צריך להקשיב להן, והפסיכולוגיה כולה אומרת שיש משהו עמוק ובסיסי שתמיד היה שם, שזה, ולא משנה, יש מחשבות שאומרות לצורך העניין מה שאמרת, ואיכשהו צריך איזו מידה מסוימת של מרדנות ויצרה בריא כדי לא, כדי להסכים להגיד, רגע, אולי גם זה, אולי זה לא זה, כאילו, אולי אני יכול לחמוק, כאילו. אולי עכשיו הפרופסור הכי גדול בא ואומר לי, יש משהו עמוק, בתור מחשבה פנימית, יש משהו עמוק, שורשי, שזה אני, שכבר הרבה שנים, זה לא יכול להיות סתם מחשבה, וזה, ויש איזה משהו, אולי אתה יכול למצוא את המקום המזרי שבך, שאומר, לא, 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 אני חומק במחשבה הזאת. אני יכול להמשיך לדבר, אבל אני חומק, רגע, אולי זה לא ככה, וללכת למחששה. בסדר? ללכת למחששה, להדליק סיגריה ולנוח, שפרופסור ימשיך להרצות, לנוח שם קצת. בסדר, אולי אחרי זה תחזור לכיתה, אולי יום אחד כן תקשיב, לא תקשיב, לא, אבל משהו שהוא יותר שובב ומרדני. כאילו, תסכים, לא מתוך המקום של, אוקיי, מקום כבד כזה של, אוקיי, גם זה מחשבה, אני תחת אשליית המחשבה, וזה לא יוצא מזה, לא משהו כזה, אלא יותר, אוקיי. אולי גם זה זומבי, אולי לא. יש איזה מתח יצירתי בנקודה הזאת. אני עדיין מאמין למשהו, ממש, אני ממש מאמין לאיזה מחשבה. יש כאן איזה מתח יצירתי, בוא נראה איך זה ייגמר. משהו יותר שובבי כזה. זה חייב להיות בך, אתה יודע איך אני יודע? כי אני מכיר את האני האמיתי שלך. זה נראה. זה חייב להיות בכולנו, השובבות הזאת. לכן אנחנו כל כך מרוצים, כאילו, לכן יש פה כל כך הרבה חיוכים כשאני מתאר את הילד הרע. כאילו, השובב והמרדן. זה מאוד טבעי. בסדר, זה מאוד טבעי, כי החוק והסדר הם אויבי העושר. בסדר? רציתי להגיד שהילד הרע הזה, רק להבהיר, שהוא לא עבריין. הוא לא עבריין. זאת אומרת, הוא לא מישהו שבכוונה רוצה לעשות רע, לשמור, כאילו, להיות מישהו שנגד החוקים, כאילו, מין אידיאולוגיה שנגד החוקים.
זה לא רע, זה פשוט לא
צייתן. פשוט הוא לא בעד החוקים, זאת אומרת, הוא לא שומע על החוקים, הוא לא חי במסגרת החוקים. אבל זה לא עבריינות לשמה, זה לא עוד סוג של אידיאולוגיה. ואני רציתי להגיד גם שהילד השובב והמרדן הזה הוא גם לא אנרכיסט. הוא גם לא אומר שחוקים, לא, אני כל חוק, זה לא, אין לו אידיאולוגיה. זה פשוט לנסות לא להיות כאילו rule-oriented, לא להיות מוטה חוק, כן, אוהב חוק וסדר. כמו האמריקאים האלה שעובדים במשטרה, והם לגמרי כאילו, hello sir, good morning sir, please, can I have your license and registration, please? You have the right to remain silent. כזה, השמחה הזאת מהחוקיות, אפשר אולי לנסות לחמוק ממנה קצת.
אבל מי זה שמחה? גם הילד הזה זה זום. גם הילד הזה זה דמות דמיונית שאתה חושב עליה. שהוא זה שכאילו... הוא זה שכאילו לא יאמין למחשבות.
כן, אם אתה מדמיין ילד קטן שבתוכך שבורח מהמחשבה, אז הוא כבר עוד זומבי, עם עוד איזה זהות או משהו. אבל כשאני נותן את המטאפורה הזאת, אני לא מתכוון שתדמיין איזה דמות פנימית שעכשיו רצה בפנים. אני מכוון אותך, כאילו אני מכוון את המקום המתבונן והשקט שבך, איך להתייחס לכל הסיפור. מה לעשות שם? ואז אני אומר, לא להיות חוקי, אני רומז, כי כל המילים שאני אומר הן יכולות להיות זומבים, אבל אני רומז, לא להיות חוקי ואוהב סדר, להיות שובב ומרדן ולחמוק למחששה. זו המטאפורה שאני נותן לך בנקודה הזאת אל מול הדבר שנראה לך נורא אמיתי וכבד וכזה. בסדר?
אפשר לתפוס את
רואים
על השאלה? השאלה שהייתי כבר מקום על הזאת, שאלה אחת על המחשבות, איך שזה ידע שזה משהו יגיד. אבל השאלה השנייה שאחר כך הצטרפה, זאת לא אותה שאלה. דיבר על תפיסת מציאות בסיסית, וזה ברור שאפשר להתייחס ולהגיד טוב, כמו שאומר, זה רק מחשבה, אבל זאת לא אמונה, זה לא איזה משהו, זאת אומרת, איך שאני בודק את זה אצלי, אני אומר, זה משהו שמפריע לי, משהו שיושב לי, מה ש... איזה מחשבה, איזה טראומה מהילדות. זו תפיסת המציאות עצמה שאני לא מכיר שום דבר חוץ ממנה. זאת אומרת, מאז שאני לא זוכר מה היה בגיליון. אז להגיד על זה, זאת אומרת, זה כבר לא קשור לשאלה המקורית של איך לא לחיות לאור המחשבה הזאת. זאת לא מחשבה, זה מה שמייצר את כל המחשבות ואת כל הכאב מול כל האובייקטים בחוץ. זה הנפרדות עצמה, זאת אומרת, אני לא רואה איך, איך יכול להיות לזה תשובה כזאת.
כמו תוכנה עצמה, יש את הפלט של התוכנה ויש את התוכנה עצמה.
יכולה להיות לזה בהחלט גם תשובה אחרת לשאלה הזאת. פשוט התשובה שאני הייתי, זו התשובה שלי עד צריך לשמוע. עכשיו, התשובה שאני אתן לך אולי באמת תהיה קצת שונה. כמו ששואל את זה, זאת אומרת, ליד דיבר על זה שיש הכל זומבים. זומבים זה מחשבות שהם סתם מתים מהלכים, שזה לא צריך להאמין להם, ושזה אמיתי. הוא שאל את זה ככה. אתה מדבר, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, אני מחפש רוחני, שמתבונן בהכל ומנסה להבין איך זה עובד, או איך זה לא עובד. ויש את הדבר הזה שהוא תפיסת המציאות הבסיסית שלי. מה עם זה? ואני אגיד ש... שכל עוד יש לי, כל עוד אני מרגיש שיש לי את הדבר הזה, תפיסת מציאות מסוימת, בסדר? אז אין לי ברירה אלא ללכת דרכה, אין לי ברירה אלא לחיות את זה ולעשות את המיטב בחיפוש הרוחני שלי תוך כדי זה. והמיטב זה יהיה מדיטציה ולזהות את המנגנונים שנשארו.
בסדר, אבל זה לא...
אז מה השאלה בדיוק?
אז האם יש כאן משהו שעדיין קשור לשאלה הראשונה של איך לא לחיות לאור התפיסה הזאת, או שאין בכלל, או שאין כאן בחירה ואין כאן... זאת אומרת, השאלה הראשונה זה, אוקיי, אני יכול לבחור, אם אני מוצא את המקום הנכון, תשומת הלב, איך לא להקשיב לכל הזה, איך ללכת למחששה, איך להיות שובב. אבל לא יעזור לי פה אם אני אהיה שובב או אני לא אקשיב למחשבה, כי התפיסה הבסיסית היא שעכשיו אני מדבר איתך, מישהו בחוץ. זאת אומרת, אין כאן משהו, אף פעם לא יוצא מחוץ לזה. אז לעומת זאת, האמת שמצביעים עליה, היא בכלל מעבר לזה, מעבר לתפיסה הזאת.
בסדר, אתה, מה שאפשר לעשות במצב הזה זה לראות מהו הדבר שאני מפריע לי, שאני קורא לו בעצם, שאני קורא לו, איך אמרת, הדבר הבסיסי, התפיסה הבסיסית. אתה אמרת עכשיו, הכל יפה מאוד, אבל הנה אני ואתה, אני חווה שאנחנו נפרדים. זה מה שאמרת בעצם.
צורת ההתייחסות שלי מראה את זה.
צורת ההתייחסות שלי, שלך, מראה את זה.
זה כאילו אמונה, אבל זה יותר מאמונה. זאת לא אמונה, זאת לא אמונה.
אוקיי. אני חושב שהדרך אל הבהירות מהתפיסה הזאת היא באמת לא לחיות לאור המחשבות. לצורך העניין, אני מצביע לך, כמו שעשיתי לליעד, על כך שכרגע יש לך מחשבה שהחוויה שלך, שאני נפרד ממך, היא מוכיחה משהו. בסדר? היא מוכיחה שיש לך תפיסה בסיסית, שהיא לא סתם מחשבה, שהיא עובדה מסוימת שאתה חי בה.
ברור שכל בדיקה כזאת היא מחשבה, ואם אני אוותר על כל בדיקה שהיא, אז זה לא יעזור. המצב עדיין נשאר כמו שהוא.
אם תבדוק כל...
אני אבטר על הבדיקות,
כן.
על החקירה שהיא עוברת גם דרך השכל, לא יעזור לי. לבטר על הכל, זה כמו שלא מבטרים על התשוקה להערה, אני לא מבטר על החקירה הזאת. אתה אומר, תבטר, זה... ברור לי שזה עוד מחשבה ועוד אשליה, אבל זה לא עוזר.
אני אומר שאם אתה יושב במדיטציה ומתבונן בהכל, בכל עולמך המנטלי, זה וגם הדברים שאתה קורא להם התפיסה הבסיסית, אני נפרד ממנו, יש לי משהו שהוא בסיסי, יש איזה מקום שאתה יושב בו ומתבונן בכל התוכן המנטלי הזה, וזה כולו, זה כולל את התפיסה הבסיסית, זה כולל את התפיסה הבסיסית הזאת, שאתה קורא הבסיסית. במדיטציה, אם אתה יושב באמת ומתבונן בהכל, אתה מתבונן בהכל. זה all inclusive.
עדיין יש אני מתבונן. עדיין יש תפיסת אני, לדעתי, מדיטציה.
אז אתה יושב שם ורואה, ואם עוברת מחשבה, יש תפיסת אני מתבונן, אתה מתבונן בה. ואני אומר שאם אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה, אתה בסוף נשאר, אם אתה נשאר במצב שבו, שבו זה all inclusive, אתה באמת מתבונן באמת בהכל, אוקיי? כולל תפיסת הנפרדות וכולל הזה והזה.
רגע כזה שמתקרב או שהוא all inclusive, אנחנו רואים אותו דבר, אני לא יודע, אבל יכול להיות רגע כזה. זה רגעי, זאת אומרת, התפיסה היא...
הייתי אומר שלא, שאתה יכול להיות במדיטציה ולהבין מה היא ואז להיות שם, וזה לא רגעי. להסתגל את המקום הזה שבו אתה יושב, מתבונן בהכל, וזה תמיד all inclusive.
ההתבוננות,
זה לא inclusive כל הזמן, אבל... אתה אני חושב שלא רואים את הגלים, אלא רואים את הים.
כן, אבל זה מה שהוא אמר, אם יש עוד מתבונן, זה לא משנה, אם סוגיית נשאר, זה לא משנה שאני עכשיו יכול להכריז את הכל ויש מרחב שבו הכל צף.
גם יש בורות בבסיס של ה...
מה?
יש בורות בסיסית, גם שהיא לתוך המדיטציה, והיא לא נעלמת בשום רגע במדיטציה באמת.
לא נעלמה. לא נעלמה. לא נעלמה בעבר.
גם בשינה אם היא נמצאת הבורות בסיסית, כאילו, ואין אני ואין, כאילו...
הגיון, הגיון, היא לא נעלמה וגם בשנה היא נמצאת. גם אתה אומר שהיא לא נעלמה, שהיא לא נעלמת, שהיא תמיד שם. לא נעלמה רבותיי, לא נעלמה, זה שייך לעבר, זיכרונות. זה תפיסת אני מסוימת של זיכרונות, של ככה זה עובד, זה, אוקיי, ככה הייתי ותמיד ככה יהיה. שבו במדיטציה ותסתכלו על כל זה. אני מרגיש שאתם, יש איזו נפילת אנרגיה מסוימת. זה היה מעייף? בוא נקשיב לשיר... את מי זה היה מעייף? אני מוכן להודות? לא. בוא נקשיב...
לא, זה לא היה שמעייף. אני חלק מהדברים אפילו לא הבנתי על מה הם מדברים.
אוקיי.
אני להודות, אבל זאת האמת.
אוקיי.
נראה שהם...
זה שפה שהם כל הזמן...
לא, אני הבנתי ש... הבנתי שגם יש מושגים לפנים שאני אפילו לא הבנתי מה.
כמו למשל, איזה מושגים?
לא יודעת, קרנות לחזור עליו.
זומבים?
זומבי בסוף
הבנתי. כי הסברתי, כן.
זה הדבר הכי ש...
אוקיי. כן, אני חושב שהחיפוש הרוחני הוא באמת... זה כן, יש פה סוג של שפה וסוג של עולם וסוג של... זה גם השפה עצמה ומה שמדברים ומושגים, אבל זה גם מניעה של חוויה, איפה אתה נמצא בחיפוש הזה. ולא דיברת, אז אני עדיין לא יודע איפה את נמצאת, אבל זה נכון שכן, זה יכול לראות... מאוד מוזר, אבל אני חושב שזה יכול להיות גם מעניין להקשיב לשיחה מוזרה שכזו פתאום ביום חמישי בערב בתל אביב. תכף אנחנו נדבר ואני אנסה גם לדבר דברים שיהיו יותר קרובים לליבך. בואו נשמע שיר אחד בעיניים עצומות ונמשיך לשאלה וחצי, לשתי שאלות שנותרו.
יש ידיד ושמו טינטן, והוא קטן קטון קטן, והוא קטן מאוד מאוד, והוא שלי והוא בסוד, אך הוא ישן במיטתי והוא אוכל מצלחתי, והוא תמיד תמיד איתי ידידי. טינטן טינטן, אך הוא ישן במיטתי